שלום וברכה. כשביקשו ממני לדבר על עניינים של חיזוק, התא המשפחתי וכדומה, אני אומר לכם את האמת, אני חששתי, זה לא נושא שאני רגיל לדבר עליו, מן הסתם אני אגיד שטויות, אבל אני יכול לחלק איתכם את מחשבותיי, רשמים, רעיונות. היום אנחנו בדור שצריך את חיזוק לתא המשפחתי מסיבה פשוטה. האדם איננו לוקח כדבר המובן מאליו את העובדה שהוא נשוי. איך להתחתן זה כמין מבצע, אנשים חושבים על זה כמו, לא יודע, אפשר לעבור את האוקיינוס פחות או יותר, אז, ואם כבר אני עושה את זה, זה דבר כל כך לא נורמלי, כל כך לא מובן מאליו, שאני צריך גם סמינריונים, חיזוקים וכדומה. ואולי זה בעצמו הבעיה, אני אסביר למה הכוונה, בתחום, מתוך תחום אחר לגמרי, תחום החינוך של הילדים. בתרבות המזרחית, כלומר מההימלאיה ומזרחה, האדם נחשב, כלומר הילדים לא, אין שום סדנאות לחינוך. הילד מתבקש להצטרף אל החברה של המבוגרים. ואפילו יש לזה ביטוי, הייתי אומר, פיזי, בזה שכשיוצאים לעבודה בשדה, אז האמא לוקחת את הילד על כתפה. אחר כך הוא קצת יותר גדול, אז הוא הולך עם האבא לעבודות. ולאט לאט הוא פשוט מבוגר קטן. אז ברור שיש צרכים מיוחדים לילדים. למה זה פתוח? ברור שיש צרכים מיוחדים לילדים, אבל מצד שני, הילד לומד שעליו לעשות את המעמד של ההצטרפות. התרבות המערבית, כלומר, מההימלאיה ומערבה, חינכה את ההורים לכך שכאשר הילד מגיע, אז היחס אליו זה, ברוך הבא, אדוני המלך. ואז יש מערכת שלימה לגמרי, אז הילד הופך להיות בעיה. יש לי ילד, צריך השקעה, צריך חופש מעבודה, צריך זה, צריך לקחת זמן, אי אפשר להשאיר אותו לבד לשחק עם פאזל, צריך לעשות איתו את הפאזל וכדומה, ואז יש שאלה באמת כמה ילדים להביא לעולם, זה לא כל כך קל. כן? אז כשאני אומר דברים כאלה, תראו לכם בתרבות המערבית, תגידו שאני בעד הזנחת ילדים, כן? אלא ההפך. האמת, תקרב את זה לפה, זה לא יקיד שם. כן. האמת היא שזה בדיוק ההפך. כלומר, הטובה הגדולה ביותר שיכולה לעשות לילד זה ללמד אותו את היוזמה, כוח היוזמה. אני אולי ניקח דוגמה שוב מתחום הילדים, אחר כך מתוך כך נעבור גם לתחום הזוגיות. כשילד נופל, נגיד תראו לעצמכם, ילד רץ, מבסוט מהחיים, יש לו סוכריה ביד, נוטפת כמובן, והוא נופל, מחליק, נשרט מהחצץ, הסוכריה נפלה לתוך הביוב, התיק של הבית ספר נפל, התפזר, כל המחברות עפו לכל הכיוונים, נוטף לו דם, נזלת, דמעות, והמכנסיים קרועות, והוא צועק, מה עושים במקרה כזה? מה? טוב, יש פה שתי תגובות. התגובה המצויה בתרבות המערבית זה ככה, או אפילו אצל האימהות הפולניות, זה לרוץ אליו, לנקות אותו, לנשק אותו, לקנות לו סוכריה חדשה, לעזור לו לאסוף את כל החלקים של התיק שהתפזרו, לנחם אותו, לדבר על ליבו, ולהגיד לו, בוא נלך לראות טלוויזיה אצל סבתא. זה פחות או יותר, כן, ואז הוא עכשיו מאושר ושמח, הוא מדבר על זה, ונפלתי, והיא מעזרה לי וכו'. מה תהיה התוצאה של ההתנהגות הזאת? שהוא ייפול עוד פעם. בדי. הוא יעשה את זה מדי פעם, כי הוא גילה שזה כדאי. כלומר, זה האופן שבו אני אקבל את הטיפול המפנק ביותר שיש בעולם. שווה. זה לא שזה מודע החשבון הזה, אבל החשבון נמצא בתת מודע, וחשבון שנמצא בתת מודע הוא מאוד חזק. מה צריך לעשות באמת? להגיד לו, בוא. ואז הוא יקה על הרצפה, בסוף אני לא, בוא, אני מוכן לקבל אותך. אז הוא יקום, והוא יאסוף את הדברים שלו, והוא יקבל את החיבוק והנשיקה. מאוד חשוב. בסוף הוא מקבל. אבל צריך ללמד אותו איך להתגבר על הטראומות ולא להתמכר עליהן. זה נקודה מאוד בסיסית. הייתי אומר שבחברה נורמלית בעצם לא צריך לא סדנאות איך לגדל ילדים ולא איך לחיות חיי זוגיות ולא שום דבר. כלומר, אנחנו למדנו קצת יותר מדי להיות מתוסבכים ולהגיד על כל דבר שזה בעיה. לא, לא כל דבר הוא בעיה. תסמוך על עצמך, הקדוש ברוך הוא ברא אותך גבר, ברא אותך אישה, ברא אותך אבא, אמא, ילד. אז יש כנראה, נגיד בחברה הקלאסית, המסורתית, מה? יש מספיק נתונים כדי שילד יגדל בצורה נורמלית, כדי שהורים יסתדרו ביניהם. זה הכל בסדר. עכשיו אנחנו בחברה שבה דברים האלה לא מבוררים, ובמיוחד חיי הנישואין נחשבים לאיזו מין מטלה מאוד בעייתית. בחברה החילונית, למשל, מקובל להתחתן יותר ויותר מאוחר. מדוע? תן לי קודם כל לחיות. תן לי קודם כל לחיות, ואחרי זה נתחתן. זאת בעיה. זאת אומרת, יש פה הנחת יסוד שלהתחתן זה למות. עכשיו, מאיפה נובעת הטעות החמורה הזאת? יש לה כנראה איזשהו יסוד עמוק בנפש, זה לא פשוט. זה טעות בהבנת הנוסחה המתמטית, אנחנו דיברנו על זה כמה פעמים, כמה שווה אחד ועוד אחד. יש בזה שלוש דעות. הדעה השטחית ביותר היא הדעה של המתמטיקאים, שאומרים שאחד ועוד אחד זה שווה שניים, שזה בוודאי שטות שאין כמוה. מדוע? שהרי אם עכשיו שהתחברנו אנחנו שניים, היינו שניים גם לפני כן. מה השתנה? אחד, חיברנו לאחד, אתה אומר זה נשאר אותו דבר, זה נשאר שניים. זה לא יכול להיות. אז זה ברור שזה שטחי. אגב, יש באמת אנשים שחיים ככה את חיי הנישואים שלהם. בעצם הם לא נישואים. הם לא נישואים. זה אחד ועוד אחד. יש באופן מקרי. זה נמצאים באותו בית. אז מה? אם אני גר בחדר עם חבר שלי, אז אני נשוי לו? וגם פה אז נגיע. אז נכון, בין בני זוג יש גם קשר של אישות. אבל קשר של אישות זה עדיין פונקציה ביולוגית. זה אולי צורך של הנפש, אבל זה עוד לא אומר שיש לי עוד מישהו. אז כן, אחד ועוד אחד שווה שניים, זה לא רציני. אלא מה תגיד? יש התשובה השנייה, היא התשובה של הרומנטיקאים, וראיתי גם רבנים שכתבו את זה. גם כן חמור מאוד. אחד ועוד אחד שווה אחד. כלומר, זה ממש רומנטי. את ואני, אנחנו אותו דבר, אנחנו התמזגנו, אנחנו אישיות אחת. זהו, אנחנו אחד. במילים אחרות, להתחתן זה למות. כלומר, אני מתחתן, אני אוהב אותך, את אוהבת אותי, ואז יוצא שבעצם אנחנו מתים. מה שהיינו כבר לעולם לא יהיה. וזה בעצם, זה אגב הנורמה היום של הרומנטיקה המערבית, וזאת הסיבה שלא רוצים להתחתן. בצדק. אני לא רוצה למות, רוצה לחיות. וגם אחר כך כשמתחתנים, מרגישים נקיפות מצפון. מדוע באמת אני לא מקיים את הנוסחה? הרי הנוסחה אומרת שאחד ועוד אחד שווה אחד, באמת אני לא אחד. ואז יש בעיה, שלום בית, אתה יועצי נישואים וכו'. כן? כלומר, קרה פה משהו, איזושהי טעות אחת במתמטיקה הרסה את כל התרבות המערבית. כן? אגב, הביטוי נמצא גם בסלנג. אומרים, אני מת עלייך. מת עלייך, זאת אומרת, שהקשר שלי אלייך זה המוות שלי. מובא גם בספר שיר השירים, כן? כי עזך המוות האהבה, קשה כשאול קנאה, יש סכנה בדבר. אז מה הפתרון האמיתי של הנוסחה? כמובן שאחד ועוד אחד שווה שלוש. זאת אומרת, אני נשארתי מה שאני, את נשארת מה שאת. כלומר, כל אדם במהלך החיים שלו מתפתח. אני התפתחתי, והגעתי לשלב שכדי להמשיך אני צריך גם להתחתן. גם את התפתחת, והגעת לשלב שכדי להתפתח, להמשיך להתפתח צריך להתחתן. וחוץ מזה שאני נשארתי אני ואת נשארת את, יחד עם זה יש לנו גם קופה משותפת. הקופה המשותפת היא הרעיון המשותף שמאחד את שנינו, שלמענו התחתנו, וזה הזוג. הזוג. הזוג הוא מרכיב שלישי. זאת הסיבה שבגללה מניחים את החתן והכלה תחת חופה. מה רוצים לבטא בזה? שיש עוד משהו שלישי מעליהם. כלומר, אני נשארתי אני, את נשארת את. אבל יחד עם זה יש משהו ש... אומר, הוא טרנסנדנטי לשנינו, הוא עובר אותנו, למענו אנחנו פועלים, והוא עזוב. ואז יוצא שהכל בסדר. כי אני לא נדרשתי לוותר על עצמי, מצד שני, אני לא מוותר עלייך. יש משהו משותף שלמענו אנחנו עובדים. אחד ועוד אחד, שווה, שלוש. שם שמעתי דרשה, אמרה אחת מקרובות משפחתי, בשבע ברכות שלי. מה אומרים בשבע ברכות? אמרו בשבע ברכות, זכו שכינה ביניהם, זכו אש אוכלתה, ואז אומרים אש ואש, אותיות, כן, איש ואישה זה א' ושין, וי' והא, אז יא זה השכינה, ואם אין שכינה אז אש אוכלתה. אז תמיד הדרשה הזאת חוזרת, כן? תמיד זה משעמם נורא שבע ברכות, תמיד חוזרים על אותם הדברים. אבל דווקא אותה קרובת משפחה אמרה דבר מאוד יפה, היא הסבירה את הדרשה הזאת באופן אחר מאשר רגיל. היא אמרה, אם הם זכו, אז הם פועלים למען השני, לא בגלל שהשני הוא בסדר, אלא כדי ששכינה תהיה בינינו. כלומר, אני פועל למען השכינה שבינינו. לכן, האם אתה בסדר או לא בסדר, האם את בסדר או לא בסדר, זה בכלל לא רלוונטי לעניין, כי אנחנו לא עובדים בשביל שהאחד יהיה בסדר עם השני. אנחנו פועלים כדי שתהיה שכינה בינינו. כלומר, זה השלישי הזה. אז השלישי יכול להיות הזוג, יכול להיות השכינה, יכול להיות הילד, כן? והיו לבשר אחד, אומר רשי, איך אפשר להיות בשר אחד? הילד הוא הבשר האחד. שימו לב, מאוד מעניין מה שאומר רשי. רשי לא אמר בשר אחד, זה בגלל שיש זיווג, אז זה אותו דבר. בכלל לא, זה נשאר שני בשרים. אלא הבשר האחד הוא השלישי תמיד. כן? יש משהו שלמענו ביחד אנחנו פועלים. זה נקודה ראשונה שרציתי להדגיש. כלומר, אם לפחות תזכרו בסוף פתרון שמשווה במתמטיקה, כבר היה כדאי השיעור הזה. עכשיו, יש שאלה באמת שמתעוררת, גם את האנשים שמחליטים להתחתן, וגם אחרי שהתחתנו. נו, איך ארוסתך? אוי, בסדר גמור, אבל יש לה בעיה כזאת. למה אתה מתחתן איתה? היא תשתנה. או אני אשנה אותה. או זה יהיה בסדר. זה המרשם הבטוח לכישלון בנישואים. אני לא ראיתי יוצא מן הכלל לדבר הזה. כלומר, אם מתחתנים על מנת שמשהו בשני ישתנה, זה לא ילך. מדוע? בגלל שהשני הוא עצמו. אגב, הוא גם מרגיש מותקף. כל הזמן כשיש ציפייה ממנו להיות אחר, אז השני אומר, אני לא רוצה. אני לא צריך לסבול את האלימות הזאת. ולכן, ארוסתך איך היא? היא מושלמת, וואו, זה גם יש בעיה. כלומר, אם אתה חושב שאשתך היא מושלמת, אז אתה חושב שהיא לא בן אדם. פעם רבי שלמה קרליבך אמר, כשמשל אישה עושה טעות, מה צריך בעלה להגיד לה? תודה רבה שעשית טעות. מדוע? כי אם לא עושה טעויות, לא היית עושה טעויות, אז היית מלאך. ואז היית בשמיים ולא היינו מתחתנים. כלומר, ברוך השם, את עושה טעויות, זה מאוד חשוב, ואשרייך שעשית טעויות, אשרנו שאת עושה טעויות, וגם אשרייך שאני עושה טעויות, זאת אומרת, בגלל זה אנחנו בני אדם. ולכן גם להגיד על השני שהוא מושלם, יש בזה איזושהי בעיה. אגב, בכלל, כל יחס אל אדם אחר כאל מלאך, הוא יחס בעייתי. זה יכול להיות כלפי הרב שלי, כלפי השכן שלי, כלפי אשתי, כלפי הילד שלי. אני חושב שאתה מלאך. המשפט הזה הוא משפט מלא שחיתות פנימית. מדוע? כי אני באיזושהי פינה אני יודע שאתה לא מלאך. אני יודע שאתה לא. אז אני מחכה לך בפינה. כדי שאוכל לבוא אליך בטענות, למה לא היית מלאך? הכזבת אותי. אז לכן מאוד חשוב לדעת שהשני הוא לא מושלם, וזה מצוין שהוא לא מושלם, שהרי אם הוא היה מושלם הוא לא היה מישהו שאפשר להתחתן איתו. אז מה כן? ארוסתי, כן. יש לה מעלות ויש לה חסרונות. כן? אפשר להגיד את זה על כל אדם? כן, על כל אדם אפשר להגיד, גם על ארוסתי. יש לה מעלות ויש לה חסרונות. למה אתה מתחתן איתה? כי אני רוצה את המעלות והחסרונות האלה. כלומר, המכלול הזה של מעלות וחסרונות, זאת האישיות שבה בחרתי. והיו לי בחירות אחרות, כלומר, היו לי עוד כמה אפשרויות אחרות, וגם שם היו מעלות וחסרונות. ואני בחרתי דווקא בחבילה הזאת, מאשר בחבילה הזאת. אם היה צריך לבחור בין מי שהיא כולה מעלות לבין מי שהיא כולה חסרונות, החיים היו יותר פשוטים, אבל זה כנראה ריבונו של עולם, מאז אדם הראשון ועד ימות המשיח, כנראה לא יברא בני אדם כאלה. אז אנחנו צריכים לדעת, אנחנו בנויים ממעלות וחסרונות, ואנחנו מעוניינים במעלות ובחסרונות, על דעת החסרונות. עכשיו, האם זה אומר שזה לא טוב אם השני יתקן את החסרונות שלי? לא, זה מצוין, הרי גם אני רוצה לתקן את החסרונות שלי. אבל גם אם לא תיקנתי את חסרונותיי, אני עדיין מקבל שאני אני. באותה מידה, גם אם את לא תיקנת את חסרונותייך, אני עדיין מקבל אותך כמו שאת. אני יודע, את, יש לך חסרון כאלה, אפשר לדבר על זה. כן, את כזאת, את לא בסדר בזה וזה, אבל זה לא צריך להיות שערוריה. עד רבה, אנחנו דווקא מעוניינים אחד בשני עם החסרונות האלה. לכן, אין צורך לבקש לשנות את השני, והדבר הזה גם בא לביטוי, למשל, בזוגות בעלי השקפות עולם שונות לגמרי, למשל, דתי וחילוני. יש דברים כאלה. הוא דתי, היא חילונית, או היא דתייה, והוא חילוני. מה עושים? אז יש זוגות שזה עובד אגב. בדרך כלל, הניסיון הוא שכשהאישה היא הדתייה, יש הרבה יותר סיכוי שזה יחזיק מעמד, מאשר שזה בכיוון האפור. מלכתחילה בכלל זה מתחולה. אבל אנחנו חיים במציאות ולא במצב אידאלי. אז יש לפעמים שיש פה דתי וחילוני ביחד, וזה עובד כשלא מצפים מהשני להשתנות. אם מצפים מהשני להשתנות, זה לא עובד. עכשיו, אם מסכימים שלא צריך להשתנות, אז צריך איזה הסכמות מינימליות על כמה דברים. לפקד, מדברים על ארבעה תחומים, שהם שבת, כשרות, תארת המשפחה וחינוך הילדים. אם עובדים על הדבר הזה, כל השאר יכול להיות מצוין, ואני מכיר גם מקרים כאלה. עכשיו, יש מספר דברים. אני פעם ראיתי אלון חרדי שבו היה מדור על שלום בית, דווקא אלון, המדור היה נחמד. יש שם הערה חשובה, אמרו, שם סיפרו על איזה דיאלוג בין בעל לאשתו. האישה אומרת לבעלה, אתה צריך לכבד אותי, שהרי חז"ל אמרו שהאיש חייב לכבד את אשתו יותר מגופו, אז אתה חייב בכבודי. ואז הבעל עונה, את חייבת לעשות את רצוני, כי הרי חז"ל אמרו, איזו אישה טובה שעושה רצון בעלה. כן? ואז הם רבים, כל אחד בא עם המאמר חז"ל שלו. מה נקודת הטעות פה בדיאלוג? שכל אחד חיפש את המאמר חז"ל שמחייב את השני. כן? היא הייתה צריכה לחשוב על המאמר שמחייב אותה, והוא צריך לחשוב על המאמר שמחייב אותו. כן, אז עכשיו אפשר להמשיך הלאה. אני דווקא, אני כן קיימתי את המאמר חז"ל שלי, אבל היא לא מקיימת. כן, מה אכפת לך? וכי כולם מקיימים את כל דברי חז"ל? לא כולם מקיימים את כל דברי חז"ל. כלומר, חז"ל לא יתנו את זה שאתה תקיים את המאמר המחייב אותך, בזה שהשני, או השני, תקיים את המאמר המחייב אותו אותה. מובן? אבל פה אני חושב שגנוז מאחורי ההערה הזאת שבאותו אלון חרדי משהו מאוד עמוק, שהבעיה, אם יש בעיה בזוג, הבעיה היא לא של שני בני הזוג, הבעיה היא של מי שיש לו בעיה. עכשיו, הרבה פעמים אנשים באים להתייעץ אצלי, אני אמנם זה לא המקצוע שלי, אבל אני מוכן גם לבזז את זמני על זה. אני תמיד אומר, תלכו ליועץ. אבל הם לא רוצים, הם רוצים אותך, טוב, אני אעשה. ואז בסוף אני מדבר, ואז הם משתכנים שהם צריכים ללכת ליועץ. אז אפשר ל... אז אני אומר, תשמע, אני מוכן דווקא להתייעץ איתך, אבל אשתי לא רוצה. או אני מוכן להתייעץ איתך, אבל בעלי לא רוצה. מה זה משנה? כי הרי, למי יש פה בעיה? לא, אבל... הבעיה היא שדווקא הוא לא בסדר, ולכן דווקא רציתי שהוא יבוא, כי אני דווקא אין לי בעיות. כן, אבל נגיד שזה צודק, כן? נגיד, באמת, את צודקת, את בסדר גמור, ובעלך לא בסדר, אבל אם יש בעיה פה? לך, אז בוא נדבר על הבעיה שלך. כלומר, יש שני אופנים לתקן מצב קונפליקטואלי, או לשנות את השני או לשנות את עצמך. לשנות את השני זה מאוד קשה, לשנות את עצמך יהיה בסדר. אין כידוע הסיפור על אותו אדם שהולך לפסיכולוג, כי לא במחילה מכבודכם, אבל הוא מרטיב במיטה. כן, אז הולך לפסיכולוג, חזרתי לפסיכולוג, עכשיו הכל בסדר. מה, אתה כבר לא מרטיב? לא, אני עדיין, אבל זה יציק להיות אכפת לי. זה באמת נכון, כלומר זה באמת עובד הדבר הזה. אז אפשר לומר גם במילה מסוימת, כלומר, הבעיה איננה, כלומר זה שיש לך בעיה עם, נגיד, עם בעלך, יש לך בעיה עם בעלך או לך יש בעיה עם אשתך. אז זה שהשני ישתנה, אולי זה יפתור את הבעיה ואני לא בטוח בכלל. כן? כי מצד האמת הבעיה האמיתית היא בדרך כלל לא זה שהשני הוא לא בסדר. אלא היחס שלך אל העובדה. מה אתה עושה עם הדבר הזה? כן? נגיד אשתך מעצבנת אותך, היא מרגיזה אותך, יש לה איזו התנהגות שכל פעם שהיא עושה את זה, זה מוציא אותך מהכלים. אז נגיד שאפילו היא תתגבר על יצרה והיא לא תתנהג באופן המעצבן הזה. כן? היא לא תעשה את זה. הבעיה היא, מה אתה חושב, כלומר, הבעיה היא שהיית רגיש לדבר. כלומר, היא לא, בזה שהיא נשמעת לבקשתך לא להתנהג באופן כזה, היא לא עושה לך טובה. אתה צריך ללמוד איך להתמודד עם זה שהיא מתנהגת כפי שהיא רוצה. שזה יפסיק להפריע לך. זה דוגמה פשוטה. אני אביא לכם דוגמה מתחום שוב חינוך הילדים, כי זה מאוד עוזר תמיד לקחת מתחום חינוך הילדים. אני אקח דוגמה מעולם שהוא אפילו רחוק מאיתנו, אבל זה דוגמה מעניינת. אתה מת על כדורגל, אתה מאוד אוהב כדורגל, ועכשיו זה המונדיאל. או זה רבע הגמר של אלופת אירופה, לא יודע מה. אתה התכוננת לדבר הזה, עשית את כל ההכנות, היו נכונים לשלושת ימים, קנית את הפופקורן, ואתה כבר תיקנת את הקורסה כדי שזה יעבוד כמו שצריך, אתה אפילו קנית מסך יותר גדול, זה, עכשיו זה הרגע הקדוש, הגיע הדבר הזה. מגיע הילד, בדיוק אז, יש לו החיתול רטוב, או בדיוק בא לעשות, לעמוד מול המסך, בקיצור, הוא מבלבל לך את המוח, אבל ברגע בדיוק שאתה צריך שהוא לא יהיה פה. בסדר? עכשיו, מה שאני אומר, הולך להגיד, זה תיאורטי, כי זה נגד החוק, אתה מחטיף לו סתירה. עכשיו, הוא עושה מזה סקנדל, הוא בוכה, תורק את הדלת, וזה וזה, הוציא אותך משלוותך, לא. עכשיו, מה שקורה, שבוע אחרי זה יש עוד פעם המונדיאל, ועוד פעם עושה את זה. מה הילד רוצה? לא נכון. לא נכון. זהו, זה הטעות, הטעות המצויה אצל כל האבות הטובים, שקויי תרבות מערבית, הוא רוצה תשומת לב, הוא רוצה יחס, חבל, מסכן, אין לו וזה, אז לכן לא הייתה לו ברירה. אז תן לו יחס. התשובה הנכונה היא לא, הוא רוצה שתירה. והראיה, זה שכל פעם שהוא עושה את זה, זה מה שהוא מקבל, הוא יודע שזה מה שיהיה. אז מה צריך לתת לו? לא לתת לו. תגיד לו, בבקשה, תשאר פה מול המשך. על המקום הוא יעזוב. כי הוא גילה שאת מה שהוא רצה לקבל, הוא לא יקבל בצורה הזאת. בסדר? או שצריך דרך אחרת, כלומר, או שהיחס צריך להתבטא לא בסתירה או משהו כזה. אבל ברגע ששברת את ההתנהגות הקבועה, אתה הגבת באופן הפוך ממה שהיית מצפה מעצמך להגיב, אתה שברת את המערכת. ואז המערכת הקונפליקטואלית מפסיקה להיות קונפליקטואלית. עכשיו, אותו דבר לגבי כל מערכת יחסים בין בני אדם. יש, נגיד, קבוצה של 5-6 אנשים שיש ביניהם בעיות. או יש מערכת יחסים כלשהי. או בין בני זוג, יש מערכת יחסים זוגית. עכשיו, כל פעם שאני עושה ככה, קורה ככה. אז מה צריך לעשות? הפוך. זה שובר את הכל. זאת אומרת, הכל בנוי כמין מעגל של תגובות. ברגע שאחד שינה את עצמו, הכל משתנה. זה מובן? זה דבר מאוד פשוט. אז אותו דבר, צריך להגיב כל פעם שנוצרת מערכת קונפליקטואלית, להגיב הפוך ממה שאתה רגיל, ואז הכל משתנה. זה, קוראים לזה בפסיכולוגיה אדלריאנית, קוראים לזה טעות בסיסית. מכירים את הפסיכולוגיה האדלריאנית? הפסיכולוגיה האדלריאנית מניחה הרבה דבר, הרבה הנחות. אחת מההנחות, יסוד שאלה זה שלכל אדם יש מה שנקרא טעות בסיסית. מה זאת אומרת טעות בסיסית? אני שווה רק אם. למשל, אדם יאמר, אני בקבוצה, אני שווה רק אם אני מדבר. אם אני שותק, אני לא שווה. ואז כשהוא לא מדבר, הוא מרגיש רע. או יש אדם שאומר, אני שווה רק אם אני מתלבש יפה. אז ברגע שהוא לא השיג את הבגדים היפים, הוא מרגיש נורא, וכדומה. אז, או אני, זה עוד איכשהו נחמד, יכול להיות יפה רק אם אני רומס אחרים, כלומר, אני שווה רק אם אני רומס אחרים, אני שווה רק אם אני סובל, יש כל מיני דברים כאלה, אני שווה, רק אם אני סובל אני שווה. ואז, כל הדברים האלה כמובן נמצאים בתת מודע. החידוש הוא ברגע שהאדם מגיע, עכשיו למה האדם עושה את זה לעצמו? בגלל שהרבה פעמים ההתנהגויות האלה מביאות להישגים. הרבה פעמים יוצא לי לדבר עם אנשים, אני אומר, למה אתה מתנהג ככה? הוא אומר, כי אני ראיתי שאם אני לא מתנהג ככה, אני לא משיג מה שאני רוצה. אז אני מוכן לשלם את המחיר בעצם. כשמצד האמת, אתה יכול להשיג את אותם ההישגים, גם בלי ההתנהגות הזאת, ודבר נוסף, אנחנו כבר שבועים, אנחנו מרוב שאנחנו רגילים להתנהג באופן מסוים, אנחנו לא יודעים שאנחנו מסוגלים להתנהג באופן אחר, גם כשהדבר הזה מסב לנו נזק. כי אנחנו התרגלנו לצורות ההתנהגות שלנו. ולכן ראוי לאדם לשים לב איך הוא מתנהג, ואז מתוך כך הוא גם ידע איך לעשות הפוך. היה מקרה פעם בחורה אחת בשכונת מאה שערים, הייתה לה בעיה. שם מקובל שאתה פוגש את ה... שידוך שלך, פעמיים שלוש, ושידוך שלך שפעמיים שלוש, צריך להחליט. לא הצליחה להחליט אף פעם. כמה פעמים, שידוכים טובים, לא הלך. הלכה לפסיכולוג, אמר לה, תרשמי על מחברת במשך שבוע מה שאת עושה כל יום. כל היום, פשוט תלכי עם המחברת, כל היום, כל דבר שאת עושה, תרשמי. ותקראי את המחברת. ותבואי שבוע הבא. אחרי שבוע התקשרה אליו להגיד א' שהיא לא תבוא לפעם השנייה, ב' שהוא מוזמן לירוסין. כי ברגע שאדם מסתכל על עצמו, פתאום הוא רואה איפה נקודת הקשר. זה עכשיו אני רוצה פה לחזור לזה שהיא הערה קטנה. יש הרבה פעמים שאלה, כשאנחנו שומעים על מצבים קונפליקטואליים בבני זוג, יש תמיד דיון מצודק. כן, בבקשה. אפשר, כן. לא, אני אומר, זה יותר טוב לדבר. כמה שמדברים זה יותר טוב. אני רק אומר שבאופן אמיתי, ברגע שאדם עובר שינוי בתוכו, הוא לא צריך לעשות שום שינוי מבחוץ. מובן מה שאני אומר?
יש מצבים קרוב במערכים רבים.
אתה יכול להגיד, תעזרי לי להשתנות. זה כן. יכול. לא צריך במקביל... תזריש לנו, כלומר, איך אני אתמודד עם העובדה, למשל, שאת משאירה את הכלים ברקיעו, שלושה ימים כבר? תעזרי לי, זה מפריע לי נורא, וכמה שדיברתי איתך זה לא עוזר, ודווקא את עושה לי דווקא, אז תעזרי לי בבקשה להתמודד עם זה. תני לי עצה. בסדר, אפשר, כלומר, אתה מתייעץ עם כל מיני אנשים, עם הרב שלך, עם הפסיכולוג שלך, עם ה... לא יודע, אז למה שלא תייעץ איתה? אפשר גם? כן? למשל, כן, זה פתרון. עכשיו, יש הרבה מהבעיה שמצויה, אני שמתי לב לזה, גם שיוצא לי לדבר, יוצא לי מדי פעם לדבר עם בני זוג, כל אחד מסביר לי מדוע הוא צודק ומדוע השני לא צודק. שנית. והשאלה אם זה בכלל רלוונטי, זאת אומרת, השאלה היא בכלל לא, היא לא מעניינת מי צודק. כלומר, בוא ניקח את זה כנתון, אתה צודק, בסדר? אתה צודק לגמרי, היא לא בסדר. אבל מה זה משנה עכשיו? כלומר, אם זה בבית משפט, וצריך להוציא פסק דין, או כנס, או משהו כזה, או כלא, או גזר דין מוות. בסדר. אז באמת זה מאוד חשוב לדעת מי צודק ומי לא צודק. אבל פה אנחנו לא דנים בשאלה הזאת בכלל. אנחנו דנים בשאלה איך אתה מסתדר עם העובדה הזאת. בסדר? זה הנקודה. האם אתה מוכן לשלם את המחיר, שווה הדברים וכו'. אז נזכור, השאלה לא מי צודק ומי לא צודק. לשני יש גם זכות להיות אחר ממך. לחשוב אחרת ממך. יש גם נקודה שחשובה, מה עובר בין בני זוג, לא מה שאתה אומר, וגם לא מה שאתה עושה, אלא מה שאתה חש. כלומר, מה שמשודר הרבה יותר משמעותי, כלומר, מה שישודר זה מה שאתה באמת בפנים, ולא מה שאתה עושה או אומר. אספר לכם סיפור. פעם אחת היה בחור, שמעתי, בן 16-17, רצה... שההורים שלו יסכימו שהוא יקנה אופנוע. והם אמרו לו, לא, אתה לא תקנה אופנוע על גופתנו. וכמובן שהוא רצה שהם ישלמו גם. וכל יום הם היו רבים על זה. כל יום. יום אחד הבחור אומר, הולך לו ברחוב, אומר, למה אני רב איתם? בעצם, למה אני רב? אני כל יום, אני אעבוד איזה שעה באיזה חנות, אני ארוויח קצת כסף, אני אקנה את האופנוע, וזהו, לא צריך לשאול אותם בכלל. הוא הלך עם המחשבה הזאת בראש, נכנס הביתה, אומרים לו, נו, מתי אתה רוצה שנקנה לך? מדוע? כי ברגע שהאדם שינה את עולמו הפנימי, ברגע שהוא, נגיד, הוא הפסיק פה להיות תלוי בהם, הוא קיבל החלטה על מה שהוא עושה, אוטומטית זה משודר. אתה בכלל לא צריך לומר את זה. זה לא מיסטיקה, זאת מציאות. ברגע שיש לאדם החלטה פנימית חזקה, העולם מסביבו משתנה. יש עוד פעמים טענה אצל אנשים רציניים, למשל, אברכים, כדומה, אין לי זמן. מכיר את הטענה הזאת? אין לי זמן. טוב, ברוך השם, זה טוב שאדם אין לו זמן, כי באמת לא צריך שיהיה זמן לאדם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו זמן לא כדי להסתלבט, אלא כדי לעשות דברים. אז אין לי זמן. אז אין לי זמן לדבר עם אשתי, אין לי זמן, מסיבות טובות, אני הולך לתפילה מוקדם, אני אוהב להתפלל ארוך, אני גם צריך, יש לי חברותה, ויש לי, צריך גם להתפרנסה הביתה, אז מה רוצים מהחיים שלי? אני, אין לי זמן! נכון. אבל דקה יש. אז כל יום בשעה 11:34, תתקשר, לדקה. אבל שזה יש הקבוע. ותגיד מה שיש לכם להגיד. מקסימום, דקה, לא, דקה, מקסימום 5 דקות. זאת, הסכמים מראש. פתאום אתה תגלה שיש פה הרבה פעמים שאין לך מה לומר. כן, אבל מה שחשוב זה שהתקשרת. כלומר, אם יש, נגיד, סדרים קבועים, כלומר, יותר חשובות, יותר חשובה הקביעות של המפגש, או של הקדשת הזמן אחד לשני, מאשר האורך שלו. כלומר, יכול להיות שלפעמים יש לך יום שלם עם אשתך, אבל... זה לא קבוע. מה שאין כן אם זה דקה ביום, זה קבוע, זה מאוד חשוב. זה מפרנס את הקשר. יש סיפור כזה בספר הקדוש, הנסיך הקטן, נכון? ששם השועל אומר, הנסיך הקטן אומר לשועל, בוא נשחק. הוא אומר, אבל אני לא מעולף. הוא אומר, אז מה זה לאלף? הוא אומר, זה לקשור קשרים. אז מה, תסביר לי איך עושים את זה. הוא אומר, תשמע, אני, כיוון שאני לא מעולף, אני אשב רחוק ממך. ואתה תגיע, תשב כמה דקות, ואחרי זה תלך. מחר כשתבוא, תשב קצת יותר קרוב. ולא? עד שבסוף תשב מספיק קרוב כדי שאני ארגיש רגלים אחד לשני, ואז אני אהיה מעולף. אז זה באמת, ביום הראשון יושב הנסיך הקטן, ביום השני מגיע, יושב יותר קרוב, אומר לו השועל, חבל, לא באת באותה שעה שבאת אתמול. אבל מה זה משנה? אומר, כי אם אתה יודע באיזה שעה אתה אמור להגיע, אז כל השעות של היום מקבלות משמעות. כי עכשיו אני אומר, עוד 3 שעות הוא יבוא. עכשיו אני אומר, עוד שעתיים הוא יבוא. אז אני אחשוב עליך, אז הזמן היא משמעותי עבורי. לכן, זה בדיוק מה שמישהו אמר לי פעם, שלפני ששמרתי שבת, הזמן היה חסר משמעות. עכשיו שאני שומר שבת, פתאום כל דבר יש לו, כל זמן וזמן יש לו משמעות ביחס לשבת. אני לפני השבת, אני אחרי השבת, בתוך השבת, צריך להכין את הקניות, לקנות קניות, להכין את האוכל וכל. אז זה ניתן סטרוקטורה לזמן. אז כמו כן גם במערכת היחסים בין בני זוג, יש החשיבות של הזמן. עכשיו אני רוצה לעבור לנושא אחר לגמרי, זה לגבי הילדים. הרבה פעמים, לא, זה קשור לנושא שלנו בכל זאת. הילדים משמשים ככלי נשק. זאת אומרת, אני ואשתי רבים, הילדים נוקטים עמדה, או אנחנו מזמינים אותם לנקוט עמדה עבורי, עבורך וכו'. הדבר הזה הוא טעות, כי בסדר, אז אני, את במצוקה, את זקוקה לזה שהילד שלך יסכים איתך. כן, את לא מבינה. שדווקא, או אתה לא מבין, השיתוף של הילד במריבה זה בא להעצים את המריבה. כלומר, זה בעצם שימוש לא לגיטימי במישהו שצריך להיות מחוץ לספירה שלך, בבעיות שלך. יש לך בעיות עם אשתך? יש לך בעיות עם בעלך? תפתרו את זה בלי הילדים. זה בתחום אחר גם, כשיש מחלוקת כיצד להתנהג כלפי ילד. כן? ילד, נגיד, קיבל עונש. כן? האבא אומר, אוי באמת, זה כזה, זה מוגזם, לא מגיע לו, ושך הכל הוא כזה ילד חמוד, בטח הוא מצטער והוא יעשה תשובה וזה. נכון? ואז האישה אומרת, אתה שברת לי את המילה. כן? אבל אני צדקתי. כן, אבל זה בעיה. כי אם אין גיבוי, אז שוב, הילד ישתמש במחלוקת בין ההורים בתור נשק לעצמו. אז הוא יעבור מאחד לשני, כדי בסוף ליצור את הספירה העצמאית שלו, שבה הוא לא יהיה מחויב לקבל שום חינוך. אז פה, הגיבוי בין ההורים הוא חשוב ביותר. אם אבא אמר לא, אז זה לא. זהו. כן, ככה הוא אומרת. או למשל, הוא צריך לומר, אם אמא אמרה לא, אז זה לא. כן. לגבי ייעוץ בכלל. כן? האם זה טוב להתייעץ? תשובה, כן. האם זה טוב להתייעץ אצל רבנים? תשובה, לא. מדוע? בגלל שהרבנים הם רבנים בגלל שהם למדו תורה. אותו דבר אגב לגבי רבניות. הם למדו תורה. אז אם יש לך שאלה בהלכה או שאלה באמונה, תשאל אותה. בשביל זה הם רבנים. אבל הרב הוא לא פסיכולוג. עכשיו, יש רבנים שמכיוון שהם עוסקים בבני אדם, הם כל הזמן באים במגע עם אנשים, אז הם רוכשים ניסיון, ונגיד אליכם סוד, הם גם קוראים ספרים. אז לכן, הם יודעים גם לתת עצות. אז במקרה כזה, תשאל, אבל תזכור, זה לא אוטומטי. זה לא בגלל שהרב הוא רב, שהוא ערובה לזה שהוא יפתור לך את הבעיה. דבר נוסף, היועצים הם אנשים טובים, שעושים מזה כסף, וזה דבר טוב שהם עושים מזה כסף, כי על ידי שהם עושים כסף מזה שהם עושים עצות, אז הם חייבים גם להיות מקצועיים. אז זה לא פשע להתייעץ עם אנשים, אפילו אם הם אינם בהשקפת העולם שלך. אני לא בא לפרוק על הרבנים את האחריות, אבל תהיו מודעים לנקודה הזאת. פעם אחת בחור הגיע לרב דוב ביגון, אמר לו, כבוד הרב, אפשר לי, האם זה בסדר לשאול פסיכולוג? הרב ביגון, כן, אפשר פסיכולוג. טוב, תודה. עמד לצאת, מראה, רגע, אני פסיכולוג, מה הבעיה? זה אגב נכון. זה אגב נכון, כדאי... אם יש לכם בעיות, שאלו את הרב ביגון. זהו. כן. נכון, זה מצווה. מי שיודע. למשל, ביקור חולים, הכנסת אורחים וכו', נכון? כל הדברים האלה. אז יש מי שיודע לבקר חולים, יש מי שלא יודע לבקר חולים. יש מי שיודע להכניס אורחים, מי שלא יודע להכניס אורחים. אז זה דברים שאין להם שיעור, זה ביותר עניין. כן? זה מצווה, אבל צריך לדעת איך עושים את זה. כן? למשל, אחד נכנס לחדר ניתוח, שמעתי שפה צריכים עזרה. כן? מה יש לך? יש לך גרזן. כן, בסדר. שמעתי שחותכים. כן? בסדר, זה יש בהם, זה ניתוחים עדינים, זה לא... בסדר. רציתי פה להוסיף עוד נקודה חשובה, שהיא... מאוד בסיסית. התורה מספרת לנו כיצד הזוג הראשון הכיר אחד את השני. הזוג הראשון התחיל את דרכו בתור זכר ונקבה. נכון? כך כתוב, נכון? זכר ונקבה ברא אותם. אז כבר היו מלכתחילה זכר ונקבה. כמו כל בעלי החיים אגב. אפילו אצל האדם זה עוד יותר חריף ביישר, כאילו שהם היו דבוקים זה לזה בגב, ככה כתוב בגמרא. אחר כך הקדוש ברוך הוא הרדים את האדם, חתך אותו לשניים, נהיה איש אישה. כן, במקום זכר ונקבה, הוא קורא לעצמו איש, הוא קורא לאישה. יפה. אחר כך בא החטא. חטא, גירוש, ואז, ויקרא האדם את שם אשתו חווה. ואז פתאום יש סוג שלישי של יחסים, אדם, חווה. מה קרה פה? זאת אומרת, קודם כל, שיש שלושה אופנים של יחסים בין בני הזוג. היחס הטבעי, זכר ונקבה. גם אצל חתולים יש, גם אצל בני אדם. אנחנו לא פחות מחתול. אבל יש גם איש אישה. איש אישה זה כבר משהו שכלי, כן? ויומר האדם זאת הפעם, זה הכרה שלו, הוא מחליט, הוא מבין. אני קובע, זאת הפעם אצל מעצמה, בשר מסרי, לזאת כרגישה. כלומר, יש כבר הבנה שכלית, שיש עוד זולתך, חוץ ממך יש עוד משהו. וזה באמת אצל בעלי חיים לא נמצא, אבל אצל האדם זה כן נמצא. עכשיו יש הרבה פעמים שזוגות חיים כזכר ונקבה, ואחרי 20 שנה אחרי החתונה הם מגלים שכם שהם צריכים להתחתן, ואז הם מחליטים להיות איש ואישה. כלומר, זה לא אוטומטי. עכשיו, הבעיה היא שבעקבות כך באה חטא, האישה שנתתה למדי. ואז הוא אומר, הוא צריך לעשות תיקון, הוא קורא לה חווה. מה קרה באמצע? הוא יודע שיש משהו מחוץ לו, אבל הוא לא יודע שיש מישהו מחוץ לו. הרי כשמישהו קורא לאשתו אישה, מה זה אומר? שהיא לא קיימת באמת. זאת אומרת, לקרוא לה אישה, אז זה סוג של אובייקט. יש אובייקט חיצוני לי, שאני מתייחס אליו, אבל הוא חיצוני לי. בסופו של דבר אני נשארתי אני היחיד. כשאני נותן שם למישהו, חווה למשל, אז זה אומר שיש עוד אישי, עוד מישהו חוץ מהאני שלי. ואז יש דיאלוג. הרי החטא בא בעקבות מה? בעקבות זה שהם לא דיברו. כן, הרי מה עשתה האישה? נתנה מן העץ, ויוכל. ותתן גם לאישה אימה ויוכל. לא דיברו. באופן טבעי אני הייתי מצפה שידברו. למשל שהיא תגיד, בעלי היקר הבאתי לך פרי. כן, אשתי היקרה, מה הבאת לי? הבאתי לך את הדעת. את הדעת? מה קרה? אבל הקדוש ברוך הוא אמר שלא. כן, אבל הנחש אמר אבל הנחש אמר ככה והוא לא הבין. בוא נדבר עם הנחש, ניתן לו שתי סתירות. זאת אומרת, ואז היו נפטרים מהבעיה. אלא מה? בגלל שהם לא דיברו, אז הביאה לו מן העץ, אכל. שניהם מתו. כלומר, החטא בא בעקבות היעדר ההכרה בשני כעוד אישיות. אומרים, הפסיכולוגים ששואלים ילד, ילד שיש לו אח, אומרים לו כמה אחים יש לך, אז הוא אומר, יש לי אח אחד. ואז שואלים אותו, ולאח שלך כמה אחים יש לו? אז הוא אומר, אין לו. בגלל שכל דבר נמדד ביחס לאני שלו. אני לא מכיר בשני כעוד איזשהו אני שצריך להתייחס אליו. אז הרבה מהיחס הזה נשאר ילדותי, וגם בן בני זוג. אז אם כן, צריך גם אחרי שני איש ואישה, צריך גם להיות אדם וחווה. עכשיו, זה עוד איך שהוא בסדר. שלושת היחסים האלה זה לגיטימי. אפשר שיהיה זכר ונקבה, אפשר שיש אישה, אפשר שיהיה אדם וחווה. זה טבעי, זה שכלי, זה נשמתי. בסדר. אבל יש לפעמים שיש פערים. נגיד, הוא נשאר זכר, אבל היא כבר אישה, או חווה. או הוא, היא רק נקבה, אבל הוא כבר איש. או היא כבר אישה, אבל הוא כבר הפך להיות אדם. אז יש פה, אני עשיתי חשבון, יש שתי אפשרויות, שתי קומבינציות שונות, ולכן כשאדם בא לתת ייעוץ לנישואין, הוא צריך קודם כל לשים לב למה כל אחד מצפה מהשני. איזה סוג מערכת יחסים, ועל פי זה אפשר גם לבחון את הבעיה. מה אתה אומר? הרב
אומר שזה כמו לך ועולה, אדם...
זכר ונקבה זה טבעי. איש אישה זה שכלי, אדם וחווה זה נשמתי. לא, אדם זה לא ירוד. צריך לעשות את שלושתם ביחד. אנחנו הרי בני אדם, אנחנו לא משהו אחר. עכשיו, יש רק יחס אחד שהוא פסול, שהתורה רק רומזת אליו, זה האדם ולילית. כן? זה פסול. לילית. כן, הרי כתוב, זאת הפעם יצא מהצמאי, אז חזרנו עם זאת הפעם, שמה שהייתה פעם קודמת. שזה לא פעם ראשונה שהאיש והאישה נפרדו, אלא הייתה פעם קודמת שהיה איש ולילית. לילית זאת מה שנקרא חווה הראשונה. אבל היא נפרדה ממנו בלי הרדמה. בלי הרדמה, ואז היא הגעיל אותו כי הוא ראה את הדם ואת הריריות, והפליגה ממנו, אומר המדרש, היא נהייתה האימא של השדים. השדים. השדים, כן, אלה עם הקרניים, קופצים ככה עם פלשון ביד. אז היא נהייתה האימא של השדים. מה זה אומר? זה אומר שיכולה להיות מערכת יחסים בין איש לאישה שהיא מערכת שדית. אם זה מערכת שדית, צריך להפסיק אותה. מה זה מערכת שדית? של איזה מין אובססיה. אובססיה שבנויה כל כולה על יצריות בלבד, ואז היא מולידה גם הרבה מחלות. אבל אם זה לא זה, זה רק על דרך הטבע. זכר ונקבה זה קשה. בסדר? מה? זה צריך פסיכולוג, זה עוזר. בסדר? טוב, עד כאן להיום. שלום. Yeah.